ערב טוב. הלכות משיח. מה זה הלכות משיח? כמו כל דבר בתורה, יש הלכות. כמו שיש הלכות תפילין, והלכות בשר וחלב, והלכות שבת, כך ישנן הלכות השייכות עניינו של מלך המשיח. במובן הזה, הסוגיה ההלכתית היא סוגיה, הסוגיה המשיחית היא סוגיה הלכתית לכל דבר. בכל התורה כולה מצאנו הלכות, אף בענייני משיח יש לנו הלכות. הכיצד? איך תיתכן הלכה הנוגעת לנושא שעדיין לא יושם, נושא עתידי? תשובה, ההלכה עוסקת גם בענייני אמונה. ישנן הלכות הקובעות מהן אמונותיה של היהדות, מה בתוך אמונותיה ומה מחוץ לאמונותיה. ומכיוון שאחד מעיקרי האמונה היהודית זאת היא הגאולה, לכן ישנן הלכות הנוגעות גם ליסוד הזה באמונה, ויש לזה הרבה השלכות. למשל, אם אדם ישחק פינג פונג ויחשוב שזה מה שהתכוונה התורה כשהיא אמרה לשמור שבת, ברור שאת השבת הוא לא שמר. באותה מידה שאם אדם ישחה חתירה ויחשוב שזאת היה הנחת תפילין, אז ברור שהוא לא הניח תפילין. כמו כן, אם אדם יסבור כל מיני דעות מטופשות בענייני המשיח ולא לזה התכוונה התורה, אז ברור שאותו אדם כופר שלא מדעתו, שלא מרצון, בטעות, בשוגג, אבל הוא כופר באחד מ-13 עיקרי האמונה לדעת הרמב״ם, שהוא ביאת המשיח. כך שההתעסקות בהלכות האלה איננה רק תחזית העתיד, כי הם ברור המחויבות של האדם הישראלי להאמין ביסוד האמונה, ביסוד ביאת המשיח. אם כן, בוודאי שמוכרחים אנחנו פה לברר את הדברים, לפחות בצורה ראשונית, על מנת לדעת אם אנחנו אפיקורסים או לא. הדבר הזה הוא סך הכל חשוב, כי התועה בדבר הרי הוא אפיקורס בשוגג, אבל אפיקורס. ואם הוא איננו תועה בדבר, הרי הוא מאמין, אולי בשוגג. הוא מונה את זה כעיקר, זה יותר ממצווה. לדעת הרמב״ם העיקרים אינם נמנים כמצוות משום שהם יותר מן המצוות, כפי שהוא כתב בשורש ד' של 14 שורשיו לספר המצוות. כן, ברור שאנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת. כן, באיזה חלק בשולחן ערוך זה נכתב? זה לא נכתב. השולחן ערוך גם לא כתב שיש אלוהים, אם כי יש שולחן ערוך שכתבו הפילוסופים, יש מציאות השם ולא סעיף אחד, יש אומרים שיש אלוהים ויש אומרים שלא, והעיקר כסברה ראשונה. ויש מנהגים להקל, אבל לא כל דבר שולחן ערוך כותב. למשל, הנה הרמב״ם כותב בתחילת ספר המדע, הוא כותב שיש אלוהים, וככה הרמב״ם כתב: יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שישם מצוי ראשון, והוא ימציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו. כך כתב הרמב״ם. מה כותב השולחן ערוך? לא כותב: יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מאיר השחר. ככה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. מה יתגבר כארי לעבודת בוראו? מה הנחת היסוד שמאחורי המשפט הזה? שיש בורא. אם אני צריך להתגבר כארי לעבודת בוראי, וכן מונח כיסוד שיש אלוהים. למה השולחן ערוך לא כתב את זה? כי זה לא דרכו של השולחן ערוך, לא בשביל זה הוא קיים השולחן ערוך.
יש דברים שקשורים להלכות, דברים קשורים לחיים, לעקרונות חיים, לא קשור להלכות. אתה צריך
לשאול כאלה דברים שהם... רגע, אם יש אלוהים או לא, זאת לא הלכה?
לא הלכה.
זאת הלכה, הרמב"ם כותב את זה כהלכה. כי השולחן ערוך לא כותב כל דבר. השולחן ערוך לעומת הרמב"ם, ההבדל הוא פשוט מאוד, שהרמב"ם כותב כל דבר והשולחן ערוך לא כותב כל דבר. למה? כי הוא ספר שימושי פרקטי מעשי. כלומר, השולחן ערוך זה ספר שנכתב בשביל יהודי שכבר יודע מה זה להיות יהודי. אז לא צריך להסביר, לא רק צריך להיכנס לפרטי פרטים איפה שיש מחלוקת וכולי. טוב, כן.
יש נקודות מסוימות של גדולי ישראל, יש מחלוקת אפילו עקרונית, או מחלוקת בענפים, איך יודעים מה בתוך הגבולי גזרה של דעות ישראל?
זאת באמת שאלה גדולה, כתבו על זה הרבה, אבל דבר באמת שיש לשים לב עליו, שבעקרונות הגדולים לא נחלקו גדולי ישראל.
כי אם הרבה פעמים מחלוקת לכאורה בין הרמב"ן לגבי תחיית המתים,
כולם מסכימים שיש תחיית המתים. איך תהיה תחיית המתים? יש מחלוקת קטנה בין הרמב"ן לרמב"ן. כולם מסכימים שהמתים יחיו, השאלה אם הם ימותו אחרי תחייתם או לא. על זה באמת אני מוכן לחכות. זה לא... להכריע במחלוקת, כבר נדון אז.
נכון, אבל מבחינה הזו זה יוצא שבנקודות אקוטיות מאוד יכול להיות שיטות שונות, איך אתה יודע...
אקוטיות מאוד, אבל לא אקוטיות מאוד מאוד. לא, אני לא צוחק, לא יודע ככה. כלומר, בוודאי שנוכל להגדיר, אף על פי שבאמת ניתן להתבונן בזה הרבה, אבל נוכל להגדיר פחות או יותר גבולות גזרה, זה בתוך היהדות, זה מחוץ לה. לא? למשל, האומר, אין תורה מן השמיים, אז זה מחוץ ליהדות, זה לא דבר מאוד. אולי יש לנו יותר קל להגדיר הגדרות שליליות מאשר הגדרות חיוביות, אבל ודאי שזה קיים ואנחנו צריכים ללמוד את הדברים האלה. אז ככה בעצם הלכות משיח, הרמב״ם אמרה לנכון לכתוב לנו הלכות משיח, הוא לא היחיד. למה אני אומר שהוא לא היחיד? כי יש מישהו שכתב שבכל העניינים האלה של ביאת המשיח הלכה כרמב״ם. מדוע? משום שהוא היחיד בין הפוסקים שכתב ספר הלכות בנושא הזה, לכן הוא ההלכה. זה פשוט לא נכון, הוא לא היחיד מבין הפוסקים שכתב על זה, יש עוד אחרים. רבנו סעדיה גאון כתב באמונות ודעות שער שלם על ביאת המשיח. אז מה, יש שלא כתוב הלכות אמונות ודעות, אז זה כבר לא ספר הלכה? או למשל, הרמב"ן כתב ספר בשם ספר הגאולה, שבו הוא דן בכל הדברים האלה. אם כן, ברור שיש לנו אצל הפוסקים הראשונים והאחרונים, הקדמונים וגם המאוחרים, הלכות הנוגעות לביאת המשיח, בוודאי. אז כך שהרמב״ם בוודאי שאיננו פה המקור היחיד, אם כי הוא המקור החשוב. מה חשוב כל כך ברמב״ם? שהרמב״ם הוא גאון הבהירות. כלומר, אצל אחרים אפשר להתפלפל למה הם מתכוונים, אצל הרמב״ם קשה מאוד לא להבין למה הוא מתכוון, אף על פי שגם בזה מצאנו, ברוך השם, אנשים שהתפלפלו לא להבין את דברי הרמב״ם. אומרים שהרמב״ם מתכוון הפוך ממה שהוא כותב, זה נפלא. טוב, אבל אנחנו נשתדל כמה שיותר ללמוד את הדברים לגופו של עניין. אז ההלכות של הרמב״ם מרוכזות בעיקרן בשני הפרקים האחרונים של הלכות מלכים ומלחמותיהם. אני זוכר אני שפעם אחת הייתי בהרצאה של יהודי בשם ישעיהו הנביא ליבוביץ', הוא דיבר על זה שאין שום קשר בין היהדות לבין המדינה. לא קשור, מדינה, יהדות, זה שני עולמות שונים. שאל, האם יש שאלות? שאלתי מדוע הרמב״ם כתב הלכות מלכים ומלחמותיהם, ולזכותי יאמר שהוא שתק 15 שניות. עכשיו אחר כך הוא אמר, אני רוצה לקרוא מה שהוא אמר, אני אוהב פה וללמד תורה, אבל אולי כהפסקה, כן, סוגרן. הוא אמר דבר שאגב לא קשור לעניין, אבל מאוד מעניין. הרמב״ם לא העלה על דעתו חברה יהודית שאיננה מקבלת את ההלכה כנורמת ההתנהגות שלה. פירוש הדבר, במילים אחרות, מה שאתה שואל אומר שיש הלכות מלכים, זה נאמר עבור מדינה דתית. כיוון שהמדינה אינה דתית והרמב״ם לא העלה על דעתו מדינה לא דתית, אם כן זה לא רלוונטי לענייננו. בסדר? כמובן אין צורך להרבות במילים כדי לדחות את השטות הזאת, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. עכשיו יש כאן נקודה שיותר חשובה לי, זה בפרק י"ב של הלכות מלכים. מי שיש לו את זה לפניו יכול להתבונן. אני קורא לכם בהלכה ב', בסוף ההלכה נאמר כך: וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם האח יהיו עד שיהיו. פרק י' ב' לקראת סוף הלכה ב', וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם האח יהיו עד שיהיו. למזלנו, היום אנחנו כבר כן יודעים, ושחלק מהדברים כבר נהיו. שדברים סתומים הן אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרעה הפסוקים. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים, אין סידור הוויית דברים אלו, ולא דקדוקן, עיקר בדת. שוב, יש היום שיטה שמתהלכת בחברה שלנו, שיטתו של פרופסור ליבוביץ', שטוען על יסוד מה שקראנו, שביאת המשיח איננו עיקר של היהדות. שהרי הרמב״ם כתב, ועל כל פנים, אין סידור הפסוקי, הוויית דברים אלו ולא דקדוקן, עיקר בדת. וכן אתם רואים שהרמב״ם סובר שזה לא עיקר באמונה ביאת המשיח. נמשיך. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי האגדות ולא יעריך בדברי מדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן, ולא יסימן העיקר. אתם רואים שזה לא העיקר של היהדות, שאינם מביאים לו לידי אהבה ולא לידי יראה, וכן לא יחשוב קיצין. אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצין. הרמב״ם אומר שאמונת ביאת המשיח זה לא יסוד של האמונה היהודית. אפשר להיות יהודי טוב על ידי שמירת מצוות, ואין צורך להאמין שיבוא המשיח. אבל יש רק בעיה שכאן פרופסור ליבוביץ' הפסיק את הציטוט ושכח לצטט את ההמשך. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבאר. אז על מה הרמב״ם אמר שזה לא עיקר באמונה? על הפרטים. באיזה סדר תהיה הגאולה? כלומר, האם אליהו הנביא יבוא לפני המשיח או אחרי המשיח? האם בית המקדש ייבנה לפני שתשוב השמיכה לישראל, או שהשמיכה תשוב לישראל לפני שיבנה בית המקדש? האם כשיבנו את בית המקדש הוא ירד מן השמיים, או ייבנה על ידי אדם? אומר הרמב״ם, כל הדברים האלה זה פרטים. העיקר, אתה צריך להאמין בכלל הדבר. אבל כלל הדבר זה יסוד באמונה. השאלה היא, מהו כלל הדבר? למה הוא מתכוון? אז הוא אומר, כמו שבארנו. אז איפה הוא בוער את כלל הדבר? הבא נבדוק, באמת, בתחילת פרק 11, פרק י"א, שם הרמב"ם מסביר את כלל הדבר. כן.
הרמב"ם כותב שגם אין קבלה, גם החכמים אין קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרעה פסוקית. חמישה הפוסקים שכתבו בזה לא הכריעו בדברים האלה?
לפעמים מכריעים, לפעמים לא.
אין בש"ס דיונים.
יש דיונים, יש הכרעה, לא כך ברור. פרק י"א, הלכה א'. עכשיו, לפני שנקרא, תשאל שאלה. כשאנחנו מדברים על המשיח, איזה סוג בן אדם זה? מה התפקיד שלו? ייתכן לומר שהמשיח בא בשביל ללמד תורה. לא, זה לא נכון, כי בשביל זה יש רבנים. לא צריך את המשיח. מה, המשיח יודע יותר טוב מאיתנו? איפה הוא למד תורה? בישיבות. אז אם ככה, הוא יודע בדיוק מה שאנחנו יודעים, מה החידוש? אם כן, ברור שאין המשיח בא ללמד תורה. אז מה הוא? אולי הוא נביא? בשביל מה צריך? נביאים יש לנו כבר, משה רבנו, אז אין הנביאים, מסר לנו כל מה שהיה צריך. לפעמים צריך נביא פה ושם כדי לשפץ את העניינים, כן, לתת הוראת שעה. אבל זה לא... אבל ברוך השם, יהיו הרבה נביאים בישראל. כשתשוב הנבואה, יהיו לנו אלפים, אולי מיליונים של נביאים. לא צריך דווקא המשיח. אז בשביל מה יש משיח? הנה הרמב״ם נותן לנו הגדרה ברורה. המלך המשיח. והמשיח הוא בעל כוח פוליטי. בעל שלטון. זאת ההגדרה הבסיסית. כך שאם מישהו יגיד, שלום, אני המשיח, תבדקו דבר ראשון. האם הוא נושא משרה פוליטית? אם לאו. אם הוא סמנכ"ל של עירייה כלשהי במדינת ישראל, יש על מה לדבר. אבל אם הוא יאמר, אני הרב הגדול ביותר בדור, יש לי ישיבה גדולה. נו, אז מה? אתה מלך. אין לך שלטון פוליטי, אתה לא יכול לגבות מיסים, אתה לא יכול להפעיל את המשטרה, אתה לא יכול לפתוח במלחמה, אז אתה לא יותר טוב מכולם, אז אתה לא מועמד. כלומר, המשיח הוא ראשית כל דמות פוליטית בעלת שלטון פוליטי. איך נקרא? המלך, המשיח. כן.
ומה כל הדברים האלה לגבי
תורה של
משיח וכל המדרשים
שחידוש על... אני קורא כאן ברמב"ם.
בסדר,
יש קושיות על הדברים. יש לי תשובה. זה בהמשך. בסדר, אבל מעניין. לא אמרנו שהמשיח הוא רק מלך. הוא עוד דברים. אבל קודם כל, מה הפונקציה הבסיסית? לפני שהוא מדבר בכלל, האם הוא מלך או לא? הוא לא מלך, הוא לא מעניין אותנו. אנחנו מחכים למלך המשיח. כן, למשל יש בגמרא סיפור על אחד, סיפור. נובט דעה של אחד האמוראים בשם רבי הלל. זה לא הלל הזה, כן? יש אמורה בשם רבי הלל שאמר שהמשיח לא יבוא. ואמר כי כבר כל הנבואות שנאמרו בעניינו התקיימו על ידי חזקיהו מלך יהודה, אז הוא לא יבוא. הגמרא אומרת שזה לא נכון מה שאומר רבי הלל, הוא טועה. שרה למרה לרבי הלל, יסלח לו אדוניו, כלומר הקדוש ברוך הוא, לרבי הלל. למה יסלח לו? איפה הטעות? איך אנחנו יודעים שזה לא נכון שהמשיח לא הגיע בימי בית ראשון? שהרי זכריה הנביא שחי בימי בית שני אומר סיסי ושמחי בציון, הנה מלכך יבוא לך. אם כן, זאת ההוכחה שיבוא מלך המשיח. אם כן, מה הראיה של הגמרא שיבוא המשיח בכל זאת? כתוב מלכך, אין מלך.
אז לא כל רשות פוליטית, רק מלך.
רשות פוליטית, ודאי שהרשות הזאת היא צריכה אחר כך להתפתח לעוד יותר.
הסמנכ"ל הוא לא תופס.
הסמנכ"ל יש לו מלכות.
הוא עדיין יותר טוב
מראש ישיבה. הוא יותר טוב מראש ישיבה. עכשיו, משהו בין מלך לראש ישיבה, סמנכ"ל. זה לא רק. עכשיו כמובן אפשר קצת יותר. אבל פה אתה נכנס פה לשאלה גדולה. האם מדובר על מלך או מדובר על מלכות? כן, זה למשל הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, איפה שהוא מביא את 13 העיקרים של האמונה. אז הוא נותן שם הגדרה קצרה, מה זה ימות המשיח? הוא בעולם הזה, והוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. זה הגדרה של ימות המשיח, בו תשוב המלכות. ולסמנכ"ל יש מלכות. אז למה הרמב״ם פה אומר מלך? נגיע לזה בהמשך. כן,
הרב, זה שהסמנכ"ל יש לו מלכות,
אבל אנחנו בעצם אומרים מלך המשיח,
הוא משיח רק כשהוא ממש מלך. אז גם הסמנכ"ל הוא לא מלך, וגם אם יש אפילו ראש ישיבה או
רבה
שהוא גם נמצא בתוך המלכות.
אבל יש הבדל. כלומר, אם אדם אומר, אני המשיח, רואים יש לו התחלת עבודה. אם הוא התחיל. הסמנכ"ל התחיל. הוא אומר, אני בעזרת השם גם יהיה מנכ"ל, ובסוף אני גם ראש מועצה, ובסוף אני גם אבחר לכנסת, וכשבחר לכנסת אני אעשה תככים, בסוף אני אהיה ראש ממשלה, בסוף אני אשנה את המשטר, אני אהיה מלך. כלומר, הוא במסלול. מה שאין כאלה ראש ישיבה, הוא לא במסלול, הוא במסלול תורני.
כי הוא מצייר לעצמו כזה מסלול,
אפילו
שראש ישיבה
מצייר
לעצמו כזה מסלול.
אם ראש ישיבה יבוא ויאמר, קבלו אותי כמלך, אם הוא יבחר כמלך, זה משהו אחר. אבל כל זמן שלא מדובר על מלכות דה פקטו, אז בסדר, יש לו רצון להיות משיח. יש הרבה כאלה. כן, בבקשה. א', מלך
זה יכול להיות גם אדם ששולט
בעצם
פוליטה
לאנשים אחרים. לא, לכל אדם יש סמכות על אנשים אחרים. לאב יש סמכות על בנו, למורה רוחני יש השפעה.
מי אמר שראש הממשלה הוא דווקא המלך? אולי אדם אחר ששולט על הציבור?
כי אני יודע, מלכות בהלכה זה לא שלטון אחר, מה שיש שלטון פוליטי בלבד. הרמב״ם בהלכות גזלה, פרק י"א, מגדיר לך מה זה מלכות. הוא אומר, כל ישות שיש לה מונופול על הכוח הצבאי ועל המטבע. אם ראש הישיבה שלך יש לו זכות לטבוע מטבע, ושזה הליך חוקי, הרי יש סיכוי שהוא יהיה גם מלך. אבל כל זמן שהוא בחלק דולרים של מישהו אחר, אז זה סימן שלא הוא המלך. בסדר? מן מלכו רבנן, כן בוודאי. אפשר להגיד שכל איש שורר בביתו מדבר כלשון עמו. יש דברים שהם דרשה, יש הבדל בין כאילו לבין ממש. אני לא אומר על מישהו כאילו, אז זה כאילו, זה רק כאילו. כן? בואו בבקשה, כן. איפה מצאנו כסימן שהוא יעני ואביון? איך יכול להיות מלך אם הוא עני ואביון?
זה הסיפור
הזה
ש...
רק רגע. איפה זה כתוב? אם הוא מלכך יבוא לך, עני ורוכב על חמור. וכשהוא מתחיל, הוא מתחיל כעני, נכון. ודאי. והוא מתחיל מלמטה. גם הרמב"ם בהלכות, באיגרת תימן, כותב את זה. שמלך המשיח יתחיל את הקריירה שלו כמו יונק בארץ, מארץ צייה, פסוק בישעיהו. לא יתחיל מכלום, משום דבר. כן.
אז הסיפור שהוא,
שאלו
איפה
הולך
המשיח,
ואז אמר
לו,
אני
תורא
כאן... בין העניים
שם,
נו. עושה
את הפצעים שלו.
נכון. מסכן, סובל מאוד. נכון, אז הוא עדיין למלך.
אבל לא בכיוון.
הוא בכלל לא בכיוון, כל זמן שהוא סובל, הוא בכלל לא בכיוון, נכון. זאת אומרת, אם בא מישהו וטוען שהוא משיח, אם מישהו, נגיד, בגלל שאני חולה, אני בדרך להיות משיח, הוא אומר לו, בבקשה, זה בכלל לא בכיוון. אתה תהיה בעל שלטון, נדבר. כן.
בהמשך שם כתוב שהמשיח מצד אחד, המלכות שלו היא לא תלויה
בסדר בנייה נורמלי שבתא עבודה.
אם שומעים
לכל
הקדוש ברוך הוא, זה מיד קורה.
מה מיד קורה?
זאת אומרת עכשיו...
מה מיד קורה? שיש מלך. זה הכוונה. זאת אומרת...
זאת אומרת, הוא לא צריך את כל
הצרכים הפוליטיים,
לא
תשמעו, אתה יכול לעשות את זה מהר. אם בי בקולו לא תשמעו, אז זה ילך לאט.
רגע, אבל הגילוי של המלכות של המשיח זה דבר שמגיע מלמעלה ללמטה, או זה דבר
שהמשיח
בונה אותו מלמטה?
אני לא יודע, מלך איננו מלך אם העם לא מקבל אותו. למשל, הגמרא אומרת שבזמן שדוד המלך, יש לך מלך משוח יותר מדוד המלך? דוד המלך נקרא משיח אלוהי יעקב. בשעת מרד אבשלום, אומרת הגמרא, הוא היה מתכפר בשעירה. כי המלך שעושה חטא, הוא מתכפר בשעיר. אם הוא טועה בהוראה, מתכפר בשעיר. אבל אדם הדיוט, כמו אדם שאיננו מלך, מתכפר בשעירה. אומרת הגמרא, כשדוד היה בורח מפני אבשלום בנו, היה מתכפר בשעירה. פירוש הדבר, הוא חדל להיות מלך, למרות שהוא היה משוח בשמן המשחה על ידי נביא פעמיים. כן? אז ברור שזה תלוי בקבלת עם. אם עם לא מקבל אדם מסוים כמשיח, אז עם כל הכבוד, הקדוש הוא רוצה וזה, אבל הציבור לא רוצה, אז הוא לא משיח. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו. אומר הרמב״ם, המלך המשיח עתיד לעמוד. מה זאת אומרת עתיד לעמוד? זאת אומרת שהוא יבוא. לא כמו מי שאמר שהמשיח הוא מי שעתיד לבוא, ולכן אם הוא בא הוא משיח שקר. אין יש מישהו שאמר את השטות הזאת. לא, ברור, אם המשיח עתיד לבוא, סימן שיבוא זמן שהעתיד מפסיק להיות עתיד ונהיה הווה. ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה. לממשלה הראשונה. אז כן, מה הוא הולך להשיב? את המלכות. הוא דמות פוליטית תחילה. הוא בונה מקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל. פשוט. מתוך כך, יש שלב שני. וחוזרים כל המשפטים בימיו, כשהיו כל... מכל... אגב, לא הבנתי. אם המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות ודוד ליושנה. הוא ימלוך על מישהו, לא? צריך למלוך על מישהו. אחר כתוב, הוא מקבץ נדחי ישראל. אז על מי הוא מלך עד עכשיו? אז כבר מתקבצים נדחי ישראל. אלא כנראה שיש שני שלבים. יש לקבץ גלויותינו, יש לקבץ נידחים. זה שני דברים שונים. הגלויות זה היהודים שיודעים על עצמם שהם יהודים. הנידחים זה היהודים שאפילו אינם יודעים שהם יהודים. כגון עשרת השבטים שנבלעו בין האומות. אז יש תפקיד למשיח גם את אלה לחפש. לקבץ נדחי ישראל.
זה כבר מצליח,
כן, כנראה. מחקר. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקדם מקריבים קורבנות. אז אחד הדברים שאנחנו מבקשים מהמשיח יעזור לנו לקיים את מצוות הקרבת קורבנות. זה מעניין כי יש אנשים באוניברסיטה שאמרו שלדעת הרמב״ם לא יקריבו קורבנות בבית שלישי. אבל הרמב״ם כתב שיקריבו קורבנות, הרמב״ם לא התכוון למה שהוא כותב. ומי נעים להם את זה?
זה לא התכוון.
כולם יגידו לכם שאומנם הרמב״ם כתב במישהו תורה שיקריבו קורבנות, אבל במורה נבוכים הרמב״ם כתב שלא יקריבו קורבנות לעתיד לבוא. מי שימצא לי איפה זה כתוב במורה נבוכים יקבל ממני 50 שקל. אבל זה לא כתוב במורה נבוכים, הרמב״ם לא כותב את זה, אבל אומרים לכל מי שרוצה לשמוע שהרמב״ם כתב במורה נבוכים שלא יקריבו קורבנות. מקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות ככל מצוותן האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לידיעתו לא בשאר מילים מלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי התורה העידה עליו. זה לא מיד, כלומר היסוד של ביאת המשיח כתוב שחור על גבי לבן בתורת משה. איפה זה כתוב בתורת משה? מעניין. היה יהודי אחד, רבינו משה מקוסי, בעל ספר מצוות גדול, סמד, ספר מצוות גדול, הוא כותב, דבר מעניין, מניין שהמשיח יבוא, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה מעניין. למה? כי פשוט מאוד, אם אתה מאמין שיש אלוה, ושאותו אלוה אכפת לו ממה שקורה, שהרי הוא מוציא ממצרים, אתה חושב שאותו אלוה יסכים שהמצב הדפוק של היום יישאר ככה? אז זה לא שיבוא המשיח. ככה הוא אומר הסמג, שזה תולדה ישירה של אמונת מציאות השם. זה לא יודע, אבל זה צריך העמקת הסמג כדי להבין את זה. הרמב״ם מביא כאן פסוקים יותר פשוטים, הוא מביא שלושה מקומות בתורה שלדעתו התורה כתבה בהם במפורש על ביאת המשיח. זה מעניין, אבל נחפש את הפסוקים. פסוק ראשון, שערי התורה העידה עליו שנאמר, ושב השם אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה, אם יהיה מדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחך ויביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך ונשתה ויטיבך מאבותיך. הרמב״ם אומר, הנה פסוק מפורש מדבר על המשיח. אני לא יודעת, על מה מדבר הפסוק לכאורה? מה? על קיבוץ גלויות, נכון? שאנחנו עתידים לשוב לארץ ישראל ולשוב לעצמאותנו המדינית, וזה אומר הרמב״ם, הפסוק המפורש מדבר על ימות המשיח, ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. שוב, אתם רואים פה, ימות המשיח לדעת הרמב״ם זה תיאור של עובדה פוליטית, גיאוגרפית, סוציולוגית, שיבת ציון. לא נאמר בפסוק הזה בדעת הרמב״ם האם יניחו אז תפילין של רבנותם או שלא יניחו תפילין בכלל. לא נאמר בפסוק הזה האם יאכלו כשר או שלא. לא כתוב. כתוב רק שתהיה שיבת ציון. אבל הרמב״ם הזה צריך להגיד את ההמשך. הלאה, ראיה שנייה, אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שיעמוד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני עשיו. מעניין, במה המשיח השני דומה למשיח הראשון שהוא דוד, שהוא מושיע את ישראל מידי אויביהם כשם שדוד מושיע את ישראל מידי אויביהם? אולי שהוא יכתוב ספר כמו תהילים, כמו שכתב דוד תהילים? לא, זה לא קשור, זה לא בהגדרה. ושם הוא אומר, הראינו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה המלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פאתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר ויח את מואב על מלדים בחבל, וקרקר כל בני שת זה המלך המשיח שנאמר בו ומושלום ים עד ים, והיה אדום ירשע לדוד שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים, והיה ירשע שעיר אויביו זה המלך המשיח שנאמר ואנו מושים בארציון משפט הריסה. כן, הראיה השנייה היא שהתורה מנבט במפורש על מנהיג שעתיד לעשות מלחמות ולנצח בהן. שוב, כן, הגדרה פוליטית של המשיח. הוא יעשה מלחמה. עכשיו, מקור שלישי. המקור השלישי הוא באמת מוזר מאוד. אבל עיקר, אף בערי מקלט, הוא אומר, כי ירחיב השם אלוהיך את גבוליך כאשר דיבר לך, ואספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. ומעולם לא היה דבר זה, ולא ציווה הקדוש ברוך הוא לתורו. מה הוא אומר כאן? פשוט מאוד. התורה מצווה לעשות שש ערי מקלט, שלוש בעבר הירדן המזרחי, ושלוש בעבר הירדן המערבי, וכשירחיב השם את גבולנו, להוסיף עוד שלוש על השש הראשונות. סך הכל תשע ערי מקלט. ומעולם זה לא קרה שהוספנו עוד שלוש ערי מקלט. אם כן, אנחנו עתידים להוסיף ערי מקלט.
זה
היה
תקופה שכן היה?
הרמב"ם אומר שלא היה. גם הרמב"ם. אם כן, אנחנו עתידים להוסיף ערי מקלט, כי השם ירחיב את גבולנו. אם כן, המשיח יבוא. מה שהיה להוכיח. מה הקשר? ההתרחבות הטריטוריאלית, האימפריאליסטית, היא ימות המשיח. ההתרחבות של הגבולות. זו הוכחה שיבוא המשיח. ברור? שוב, אין פה שום תוכן מיסטי בדברים האלה. אגב, יש עוד שאלה, למה יש ערי מקלט בכלל? אין שבול אדם יהרוג את הרוצח בשוגג כדי להציל אותו. מדובר בחברה אלימה.
אבל
הקיום
שלנו זה כמו
זה פנדתי. מה? זה דווקא בא להציל מפני האלימות. יהיה מקלט זה כדי להציל את החברה מאלימות יתרה, גאולת דם ואין כאלה. זאת אומרת שמדובר בחברה שבה יש עדיין אלימות, אלימות של רצח, של שפיכות דמים. והתורה מדבר, ולפי הרמב״ם, בימות המשיח יש צורך בערים האלה. כלומר, החברה המשיחית איננה חברה שקטה ונחמדה. זו חברה שבה יש בעיות, מה שרציתי לומר.
החברה לא תקים לערים מקלט, אם היא לא...
אתה יודע. למה? אני אראה לך הרבה דוגמאות שחברה חילונית מקיימת מצוות. למשל, המדינה הישראלית, מדינת ישראל, עד כמה שנדע, איננה מדינה דתית בהגדרה, ואחר פי חיים היא קבעה שהשפה הרשמית היא עברית, ולא זו מצווה לדבר עברית. אתה רואה שמדינה יכולה לקיים מצווה, גם היא מתכוון למצווה. הלאה. מה?
זה הלכה
אחרונה. כן.
הרמב"ם כותב שלא יהיה שם לא מלחמה ולא
קינה
ותחרות.
נכון, זה סותר. סותר. נגיע להלכה הזאת. עכשיו, יש עוד דבר שהרמב"ם בא, איזה דעה שהרמב"ם בא לסלק. מה יהיה בעולם כשיבוא המלך המשיח? מה יהיה? אומר הרמב"ם, קודם כל מה לא יהיה? אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. בא המשיח, אומרים לו, אתה משיח? אז בוא תוריד גשם. זה לא התפקיד שלו. הוא מחדש דברים בעולם. לא העבודה שלו. או מחיי מתים. וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. זה הרמב"ם. אגב, כמעט בכל ההוצאות מחקו את המילים האלה. זה נראה חריף מדי.
בגלל הישוע.
כל מיני סיבות, יש כל מיני סיבות. אבל פה, הרמב״ם כתב בעיתו, כתב, אל תחשוב שהוא יחיה מתים וכיוצא בדברים האלו שהטיפשים אומרים. לא שהרמב״ם לא חושב שתהיה תחיית המתים, אבל זה לא עבודה של המשיח. המשיח הוא בא לגאול ישראל מידי אויביהם. מעניין מאוד, לפני 2000 שנה היה יהודי אחד בשם ישו, הוא אמר שהוא המשיח. ומסופר באבנגיליון, זה סיפור מאוד מעניין, שהוא הלך לרבנים והוא אמר להם, אתם הרבנים מחכים לבן דוד, בשביל מה? בשביל שיגאל אתכם מעול הרומאים, אה? לא צריך, אני לא באתי אלא לגאול את הנשמות. אמרו לו הרבנים, אם ככה אתה לא מי שאנחנו מחכים לו. היו רבנים נורמליים אז. זאת אומרת, הסיבה שבגללה הנצרות נפרדה מן היהדות, זה היה בגלל האופי של הגאולה לפי שיטתם. שהנצרות סברה שהמשיח בא לשם פעולה רוחנית, והרבנים לא היו מוכנים לוותר על מה שתמיד אני אמרו, שהמשיח בא כדי לתקן את העולם מבחינה פוליטית. כמו כן גם קרה בוויכוח הרמב"ן בעיר ברצלונה במלכות ארגון, כשהמלך יעקב השני, מלך נוצרי, הפגיש בין הרמב"ם לבין כמרים דומיניקנים, וביניהם גם יהודי מומר בשם פבלו קריסטיאני, שהתווכח עם הרמב"ן וטען שהמשיח כבר בא, והביא הוכחות מהנביא ואפילו מהגמרא שהמשיח בא. ככה קטן אותו פבלו קריסטיאני, והרמב"ן אמר לו, אם זה ככה מעניין, עצור, איפה הרמב"ן רואה את הנקודה העיקרית? אם ככה יצא שלא תהיינה יותר מלחמות. הלא הנביאים אמרו שכשיבוא המשיח לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. והלא מאז שפרצה הנצרות בעולם יש יותר מלחמות ממה שהיה מקודם, נשפך יותר דם, והלא אדוני המלך כמה יקשה לך ולאביריך אם לא ילמדו עוד מלחמה. ואז הכמרים אמרו שהוא סתם חצוף וזה לא יפה לדבר ככה, וסגרו את הישיבה לאותו יום. בינתיים המלך אמר לרמב"ן, שמע, כדאי לך לברוח מפה, ומגיע לארץ ישראל, וכך זכינו לפירוש הרמב"ן על התורה. עכשיו נמשיך הלאה. עכשיו אין הדבר כן, איך הרמב"ן יודע, יודע שהמשיח לא צריך לעשות ניסים, לא צריך להחיות מתים, ולא צריך לעשות שום פעולה מיסטית? מעניין, מאיפה הרמב״ם מביא ראייה? מביא ראייה שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה. כלומר אנחנו מדברים על הסמכות הגדולה, על גדול הדור בימי התנאים, והוא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג נודע שאינו המשיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. זאת אומרת, מה אומר כאן הרמב״ם? שרבי עקיבא צדק, רבי עקיבא צדק לחשוב שבקורבה עשוי להיות המשיח, ובקורבה היה משיח מינימלי שבמינימלי, ואפילו על משיח כזה היו מוכנים חכמינו להתפשר. משיח שכל מה שהוא עושה זה מעשה בקורבה. ודאי, אתם מכירים את דמותו של בקורבה? בקורבה לא היה יהודי כל כך רבני, לא הייתי משהו על הירי שמיים, אבל הוא לא היה כל כך רבני. למשל יש לנו איגרת שלו שנמצאה בעין גדי, לא בעין גדי, במערות. הוא כותב מכתב ליהודי עין גדי, הוא אומר, אני צריך עכשיו לסוכות אספקה של לולבים וארבעת המינים, אני צריך לחיילים שלי, ואם לא תביאו עכשיו כך וכך חמורים נושאי אתרוגים ולווים הכבשים והרבות, אני מחסל את העיר. סגנון לא בדיוק שיהיו בשקט. התלמוד מספר, כשהיו צריכים להיכנס ליחידות נבחרות של בכוכבה, אז הוא אומר, טוב, אתה רוצה להיכנס לסיירת? אין בעיה, אתה צריך לחתוך אצבע. לא סוגל לחתוך אצבע, אני מקבל לך.
ונכנסו חיילים לסיירות שלו.
עד שהחכמים אמרו לו, עד מתי אתה עושה את בני ישראל באלימומים? ואז הוא מצא מבחן אחר. כן, המבחן היה שאתה צריך לרכב על סוס, תוך כדי דהירה לעקור ארז מלבנון. אם אתה מסוגל, אתה יכול לשרת. כן, מה אתה אומר?
אמרת שיש את
אתה שואל מה התקופה שלנו, אני בכלל לא דנתי בשאלה הזו, אני קודם כל לומד את הרמב״ם, אחרי זה אני מדבר.
כן.
בסדר, אז אני אענה על השאלה הזאת. אם תתנו לי את הזמן, אני אענה על כל השאלות, אבל אם כל הזמן תשאלו שאלות, אז לא נוכל לענות גם. כן, הלאה. ועיקר הדברים ככה הם, שהתורה הזאת אין חוקיה ומשפטיה משתנים לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפים עליהן ולא גורעים מהן, וכל המוסיף הוא גורע, או שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן, הרי זה בוודאי רשע ואפיקורס. זה נכון, אבל מה זה קשור לעניין? קשור לעניין שבעצם המשיח, לפעמים אנחנו מבינים את זה נכון, אין לו שום תפקיד מיוחד לו. אין שום תפקיד למשיח שאיננו תפקיד המוטל על עם ישראל מלכתחילה. למשל, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד. אם המשיח לא בא, אסור להקים את מלכות דוד? לא רק שאין איסור, זה מצווה. מצווה להעמיד מלך. זה מצווה שהמלך הזה יהיה בית דוד. זה לא תחת המשיח בשביל זה. והוא בונה המקדש. צריך משיח כדי לבנות מקדש. הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות בית הבחירה שזו מצווה על כל ישראל לבנות את בית המקדש, בין שיש משיח ובין שאין משיח. היום הוא כותב שהמלך המשיח כופה לקיים תורה ומצוות, ואם אין מלך המשיח לא נכפה קיום תורה ומצוות. ואז זה מוזר כל הדברים האלה. אז יש לו תחת המשיח. נגיד אנחנו לפני שהמשיח יבוא נקים מדינה, לפני שהמשיח יבוא נבנה בית המקדש, לפני שהמשיח יבוא כל המשרד יחזור בתשובה. אחר כך המשיח יבוא פגוע עד עומק נשמתו, לא ישאר תמיד כלום. לא, אז ברור שלא. כלומר כן משיח, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, אין פה תפקיד מיוחד למשיח שאין מוטל עלינו מלכתחילה. אז למה צאת המשיח? אם לא נעשה את כל מה שצריך, אז הוא לא יעשה מה שצריך. הוא ישלים את העניין. כן? כי לא תמיד האומה מצליחה להגשים את יעדיה. אז נותנים למשיח עוד עבודה.
רשום
שהוא בונה המקדש. מה זה רשום? כתוב, אתה מתכוון? כתוב שהמשיח הביא את המקדש. איפה הוא כותב את זה? איפה הוא כותב את זה? בהלכות משיח. בהלכות בית הבחירה הוא לא כותב כך. בהלכות בית הבחירה הוא אומר זו מצווה על כל ישראל לבנות בית המקדש. כלומר, אם יש בידך היום להביא את עם ישראל להיות את המקדש, קיימת מצווה. ואם לא עשית את זה, ביטלת עשה. בקשר למשיח. טוב, אז אם לא תקבל כאן ללחוב משיח, אם לא עשית, הוא לא עשה. כן. לא, כי אנחנו רוצים את מלכות בית דוד. אנחנו רוצים. בוודאי שאנחנו מחבבים מאוד את הדמות המרכזית העומדת במהלך המאורעות. השאלה היא, מי עושה את מה? האם זה המשיח שפועל את המאורעות, או המאורעות פועלים אותו? והיותר טוב, היותר רצוי, כמובן, זה שהמאורעות יובילו אותו, שהוא יהיה התוצר של התקופה. תפקידו למלא תפקיד. זאת אומרת, המדינה כבר בנויה. אנחנו שולטים מהזמבזה ועד הוולגה. וכל העולם כולו כבר נביא מנחה בית השם, ויש נביאים שמתהלכים ברחובות ירושלים וכו' וכו'. אחר כך ראשי המדינים, יש סנהדרין וכל. וראשי האומה אומר, חסר כמשהו. מה חסר? מסתכלים ברמב"ם, מלך בבית דוד. הולכים מחפשים צאצאו בבית דוד, אומרים לו, האם אתה מוכן לבוא להיות מלך, כי זה חלק מהתוכנית. אבל לא גמרתי את המסכת עם החברות. אמרו לי, אל תדאג, תקבל לך חברות. ואז הוא מסכים להיות מלך. לא, לא זה מה שאני. בעזרת השם, שכך יהיה.
למה?
למה
כתוב שהוא המשיח עושה
בזמן? אבל אני עניתי פה על השאלה הזאת. אבל כל אחד מהדברים האלה שהרמב״ם אומר שהמשיח יעשה, הרמב״ם כותב במקום אחר שזו מצווה. כי הרמב״ם הוא פרגמטי, הוא יודע איך עם ישראל עובד, גם אני מבין ככה תיאר. אבל היום אנחנו רואים במציאות, אחתם סובר כותב את זה, שבעוד שבגאולות הראשונות תמיד היה מנהיג, היה משה, אחר כך היה יהושע, אחר כך היה עזרא ונחמיה והחשמונאים וכו', אומר אחתם סופר, בגאולה האחרונה אין מנהיג אלא הקדוש ברוך הוא לבדו.
למה?
ושומעים שבעצם
ככל שההיסטוריה מתקדמת יותר, יש יותר שותפות של האדם בגאולת עצמו. זאת ההצלחה של הבריאה. כן? עכשיו, כן?
עכשיו,
כן?
עכשיו, כן?
איזה היתר יש לך לא לבנות? מגילת אסתר, מה זאת אומרת? הלאה. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויקוף כל ישראל אל אחבר ולחזק בדקה וילחם מלחמות השם. במה מדובר? כלומר באדם שהוא נאמן ליהדות הרבנית ולא לקראית, כן? כפי תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זאת אומרת, הוא עוסק בתורה, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו. זאת אומרת, הוא לא חילוני. לפי הרמב״ם יש עיכוב, אם הוא איננו נאמן ליהדות הרבנית, נפסל. צריך להחזיר אותו בתשובה קודם. כן. את בר כוכבא צריך להרגיע, להגיד לו, אתה צריך לשמוע לרבנית. כן. ויקוף כל ישראל אל אחבר ולחזק בדקה וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת של משיח. אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו, הוא בנה מקדש במקומו וקיבל את צמחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ואם הוא הצליח עד כה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו התורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הקשרים שמתו. זאת אומרת, אם יש משיח שמת, אז הוא לא משיח, ולא נעמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים שנאמר, ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד. זה כן דברי הרמב"ם. מה? אף אחד למה שהמשיח לא צריך למות? המשיח בזאת השם ימות? השם הרחמן הוא יזכנו למות המשיח, לא? לא, האמת היא, לא? הרי הרמב״ם כותב בהקדמת פרק חלק שהמשיח, כשהוא יצליח, הוא יחיה חיים טובים ותהיה מלכותו מלכות גדולה, וכאשר הוא ימות, יעמוד דומו תחתיו ובן בנו. מה? ודאי שלא הוא נצחי. מה, המשיח הוא בן אדם, לכן הוא ימות. קשור. אחרי שהוא יצליח,
המלוכה תהיה
נצחי. המלוכה תהיה נצחי, תהיה שושלת נצחי. אבל הוא אישית ימות.
אם יש
מוות, אז מה? אני אומר, אם המשיח ימות, אם אדם מת לפני שהוא יצליח לעשות כל הדברים האלה, הוא לא המשיח. מה שבא הרמב״ם? כן.
המשיח, המלך המשיח, הוא יעלה בצורה של כמו
שהיום, בחירות וכאלה. כן. יכול להיות? איך מעמידים מלכות? לא יודע, יכול שבחירות, יכול שלא בחירות, לא יודע, תלוי באופי המשטר באותם הימים.
רוב העם יתמוך בו שאין לו אופוזיציה רחבה.
מן הסתם שאין לו אופוזיציה. מה כתוב כאן? ויקוף כל ישראל ללך בה. אם הוא צריך לכפות, סימן שיש לו מתנגדים. נכון? אם אין לו מתנגדים, אז זה מלך בכלל. איך יש מלך בלי מתנגדים? לא הבנתי. כן.
מה שהרב רוצה, לפי מה שנראה לי ברמב"ם, הוא לא צריך להיות איזה אחד ככה בכיף שומע על הרבנים, הוא לא צריך להיות איזה מישהו רציני, כדוד אביו.
כתוב שהוא תמיד חכם או לא?
לא,
לא,
הוא כתוב יותר מזה. הוא יותר מזה שהוא תמיד חכם.
למה?
כתוב כדוד אביו.
למה? מה רוצה דוד אביו?
כן, הוא אומר, ויעקוב כל ישראל יבוא לך.
נכון, אז גם דוד המלך. ודאי, אז הוא הולך לרבנים, הוא אומר לה, כבוד הרב, מה צריך, איזה חוק צריך לחוקק היום? חוק הנחת תפילין, בסדר? זה מה שהוא יגיד לו. אבל מה עם תפילין ואיך קופים וכו'? איזה עם שם את הרבנים? הרבנים יגידו. אתה רוצה להשאיר לנו משהו, לא?
מה? אתה חושב במורה מזרחי שצריך להיות יותר חכם
משלמה
ופחות ממשה?
אתה מדבר על הקדמת חלק. בסדר, אנחנו לאט לאט נגיע. כל השאלות שאתם שואלים זה אותו כיוון. לאט לאט. יש הבחנה שצריך לעשות בין שני מושגים, ולא כולם שמו לב לזה, שהרמב״ם מדייק מאוד בלשונו. כשהוא מדבר על תקופת המשיח, הוא מדבר על שני מושגים שונים לחלוטין. האחד, ימות המשיח. השני, ימי המלך המשיח. ואם תסתכלו על כל המקומות שבהם הרמב״ם משתמש בביטויים האלה, כל הקושיות שלכם תיפולנה. למה? הגדרה של ימות המשיח, קודם כל. אני קורא כאן בפרק י' ב', הלכה ב'. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד. עצמה הגדרה של ימות המשיח, אומר הרמב״ם, אם יש עצמאות מדינית. אני לא מדבר על מלך או לא מלך, ימות המשיח. אלא, ברגע שיש מדינה, זה ימות המשיח. אחר כך תסתכלו את זה על הלכה ג' בימי המלך המשיח, לא בימות המשיח, אלא בימי המלך המשיח, כשתתיישב מלכותו ויתקבצו אליו כל ישראל, יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו. בסדר? מספק את כל הקושיות. זאת אומרת שהרמב״ם אומר שאחרי ההצלחה הפוליטית וקיבוץ הנידחים, כשכבר אפשר לסגור את הסוכנות, אז הדבר הזה מהווה מנוף לשלב שני, שהוא שיבת השכינה לציון עד כדי הופעת הנבואה מחדש, וכמובן שבכלל הנביאים יהיה המלך המשיח עם כל המעלות שהרמב״ם מדבר עליהם.
מובן?
הוא יהיה חכם גדול, אותו מלך המשיח. עשה מלחמות וזה, עכשיו הוא סבר הקרבות, עכשיו מה הוא עושה? מתנבר. עכשיו יש לו עבודה חדשה, שלב שני ביסוד המשיחי. לכן הרמב״ם מדייק בלשונו, ימות המשיח וימי המלך המשיח, וכל הנבואות המסתיות של ישעיהו הנביא, ונחה עליו רוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, כל הדברים האלה, זה יהיה שלב שני. כן, מה זה? אז אני אתן לך הגדרה הרמב״ם, מה זה ימות המשיח? העצמאות המדינית, שהרי אמרו חכמים, אני אתן לך פה הגדרה, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד. לכן זה לא נקרא ימי המלך המשיח, אלא זה ימות המשיח. אז למה אני קורא לזה ימות המשיח? כי זה ימים הראויים למשיח, בסדר? אבל לא שדווקא המשיח קיים, אלא זה ימות המשיח. כן. מתי יש נבואה בישראל? כשהמצב הוא טוב. מתי המצב הוא טוב? כשיש עצמאות מדינית. כפי שהרמב"ם כותב בהקדמה, כפי שהוא כותב במורה נבוכים, מדוע אין נבואה בזמן הגלות? בגלל שאין שמחה, כי אי אפשר לשמוח כשאדם נתון תחת עולו של טיפש.
כל נביא צריך,
כל זמן שהגויים הטיפשים מושלים עלינו, אין אפשרות שתהיה נבואה. ברוך השם, המניעה הזאת הוסרה.
וחוץ מזה,
הבן אדם צריך נבואה,
כל
המערכת התכניות
שיהיו
בו וכו'. ודאי, אבל גם אם יש לו, זה לא יועיל לו בלי היסוד המדיני. לא, לא אמרנו שהמשיח הוא אישיות קטנה, הוא אישיות גדולה.
לא רק פוליטית, זה גם
רוחנית. גם רוחנית, צריך אישיות גדולה. ודאי, אבל לא ממש עושה את פנית חכם. יש לי דברים שונים.
תשרה עליו...
כן, ודאי. ודאי שצריך להיות אדם הזוי עם התורה. אבל מה עשה את דוד המלך לדוד המלך? זה שהוא למד הרבה גמרא, או זה שהוא עיקה את הארי ואת הדוב? גם את הארי ואת הדוב עיקה אבדך, ואז אני גם מוכן להקות את הפלישתי הזה. ואז שאול אמר, מעניין בין מי זה האלם, חזל אומרים, האם ראוי למלכות. אז הוא ראה שהוא מסוגל להרוג את הפלישתים, וסגנון הדיבור שלו, כן, אתה חירפת מערכות אלוהים חיים, לכן אני בא אליך. כן, כל הכל, הסגנון של גאווה לאומית, גאווה לאומית רוחנית, ולא שום ספק. זה מה שעשה דוד, ראוי למלכות. כמובן, הוא גם למד הרבה תורה, מי לימד אותו תורה? מפיבושת. מפיבושת היה רבו של דוד המלך, והוא היה מלמד אותו תורה. אבל זה לא, הייתי אומר, המסלול הבסיסי של דוד המלך הוא המסלול התורני. עכשיו, איפה היינו? גם משה רבנו בהתחלה גדל בבית המלכות, אחר כך מי הנביא? איך מי הנביא? למד אצל יתרו, שלמי, היה מנהיג את הצום אחר המדבר, היה חוזר ליתרו, שואל אותו על המסורות משם ועבר, אמרת שם, היה מתעסק בסתרי עולם וכולי, עד שבסוף נהיה גם נביא, בסדר? אבל זה לא התחיל מזה. גם הרמב"ם אומר, איך התחילה הקריירה של משה רבנו? בזה שהוא היה, לא יכול היה לסבול עושק, הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, אין דבר, זה סקנדל, הולך להפעיל את השוק, בזה הוא נבחן. אני לא נגד זה שמשה רבנו ידע לתארץ קושייה של התוספות על רש"י, זה גם טוב, אבל לא מזה זה מתחיל. הלאה, הרב נותן הרמב"ם, בימי המלך המשיח, כשתתיישב מלכותו יתקרצו אליו ישראל, יתייחסו כולם על פי ברוח הקודש שתנוח עליו, שנאמר וישב מצרב ומטהר ומלווים מטהר תחילה וכולי. יש פה הרבה דיונים מה יעשה בדיוק המלך המשיח, במה ישתמש בנבואתו. אז ברור שאם כן המלך המשיח אדם גדול, אדם גדול יותר ממשה, אפילו אומר המדרש, אומר יותר משלמה וקצת פחות ממשה, ודאי זה מדרגה גבוהה. הרב קוק אומר בגזריה, במה המשיח גדול ממשה ומה קטן ממשה. הוא קטן ממשה בתורה וגדול ממשה בלאומיות. גדול ממשה בלאומיות כי הוא בא מכוח האומה. בדין זה ראייה חודש האביב במאמר הנקרא משה ומשיח, עיין שם היטב ודעת את נפשך ונעם. עכשיו כמובן כל זה אחר כך באים כל היהודים הגדולים, לא נתאבו חכמים ואני אביב החכמים ובאות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם אף על פי שזה יהיה, ולא כדי שירדו בגויים אף על פי שזה יהיה, ולא כדי שינשאו אותם העמים אף על פי שזה יהיה, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אף על פי שזה יהיה, אלא כדי שיהיו קנויים בתורה וחוכמתה ולא יהיה להם נוגס ובטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא כמו שדיברנו בהלכות תשובה. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קמעה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כעפר. איך יעשו את זה? איך הגיעו לזה? הרי הרבה אמר שלא ישתנה שום דבר מנהגו של עולם, אז איך פתאום תהיה הטובה מצויה והמעדנים כעפר? יהיו מכונות. ההתפתחות הטכנולוגית תהיה כזאת שסוף סוף האדם יוכל לפנות לעצמו זמן פנוי. עד לפני 100 שנה 98% מבני אדם לא ידעו מה זה פנאי, רק שכבה דקה מאוד בחברה היה לה זמן והשתמשה בזמן הזה או לשטויות או לחוכמה. והאמת היא שגם היום יש אפשרות להפוך את כל כדור הארץ כולו לגן עדן עלי אדמות כפשוטו, כי כל המשאבים קיימים. אז למה זה לא ככה? כי הכל מושקע במלחמות, הכל מושקע. נבוא מלך המשיח יפנה את כל המשאבים לאן שצריך להפנות אותם, זמלת תהיה הטובה מצויה והמעדנים מצויים כאפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים העמוקים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים נכסים. זאת אומרת שימות המשיח זהו היחידים אצלנו, המדינה היא האפשרות, התשתית הבסיסית המינימלית כדי להגיע לדעת השם אמיתית. זאת אומרת שכל זמן שלא שבו אל ביטול שעבוד מלכויות, כל זמן שלא שבו אל העצמאות המדינית, עדיין חסר הכלי העיקרי לדעת אלוהים באנושות כולה. אז אין פלא שעם ישראל עד עכשיו לא כל כך הצליח במשימתו האוניברסלית, כי לא היו לו הכלים להצלחת עבודתו זאת. בעצם אם נעשה לוח של תולדות חיים של האומה הישראלית, מי שהיה בשיעור הבוקר יודע את זה, יצא לנו כך: תאריך לידה של עם ישראל תדבר בניסן בית אלפים תמח, תאריך אירוסין ור בסיוון אותה שנה, תאריך נישואין בית אלפים חטא בתשרי בית תתק קט זה הקמת בית ראשון, תאריך פטירה תשעה באב ג' אלפים שלח,
תאריך תחייה, ה' באייר, ה' אלפים, תשח. זה פחות או יותר ההיקף של תולדות החיים. ואז נראה אם יקדמו אותנו לעבודה. זהו.